אנחנו במאמר יסורים ומרקים, שיעור חמישי נדמה לי, בפסקה, נכון? חמישי? כל הצרות שבעולם זה בעמוד קוף קף ה'. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן הינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי מחוסר דעה, להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אינקץ, לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשיעבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים, לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, וכל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתעדר, די הקטנתה של נשמה לפני יוצרה. אז בואו רגע נעצור פה, למרות שזה אמצע הפסקה, נסביר עד פה. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, עצבות, קוצר רוח זה קוצר סבלנות, כן? עצבנות, בחילת החיים, שחיים מאבדים את ערכם, ייאוש שבאמת הן הינן הצרות העיקריות של האדם, כי זה סוג של חולי הנפש, הצרות האלה. זה נפש שהיא לא במקום שלה, היא מתוסכלת, מיואשת, סובלת, זה הרבה יותר קשה מחולי גשמי. אף אין אינן באות, כי אם מפני חוסר דעה, להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. טוב, אז עכשיו, מה זה הסתכלות בהירה? הסתכלות בהירה בגאות השם זה מה שהוא הולך לפרט פה, עכשיו, בהמשך הפסקה. ישנה הסתכלות בהירה בגאות השם, ישנה הסתכלות שהיא אינה בהירה, אלא היא מעורפלת. היא מחריבה את החיים אפילו. למשל, אני אתן לכם דוגמה, דוגמה שכולכם מכירים, זה מופיע באסלאם. האסלאם, הם מאמינים באללה הוא אכבר, נכון? אלוהים הוא גדול, הוא מי שמכניע את הכל. האסלאם, פירוש המילה אסלאם זה כניעה בערבית. אז המאמין הוא כנוע בפני האל, ו... האם האמונה המונותאיסטית הזאת באל שהוא בשמיים תקיף ומכניע וראוי להיכנע לפניו ולעבוד אותו ולזכות לשכר טוב בעולם הבא אחר המוות היא ביטוי של אמונה שאנחנו מדברים עליה? ודאי שלא, נכון? אנחנו לא דת, אפילו הייתי אומר מונותאיסטית, זה נכון שאנחנו לא מאמינים בריבוי אלים, אבל אנחנו חיים את האלוהות. אנחנו מוסיפים בעצמנו כל הזמן איכויות חיים שהן חשיפת התוכן הפנימי שלנו. הקדוש ברוך הוא נשמת הדקון נשמתין, אנחנו מתקרבים אליו, דבקים בו, חיים אותו, מתייחסים אליו דרך המאורעות שעוברים עלינו. ודאי שאין לנו איזה, ואם יש לנו זה הבעיה שהרב מדבר עליה פה, אם יש למישהו כזה דבר זה בעיה. הדמיון שמה הוא שהאל הוא זר לך, והוא מציץ עליך מלמעלה, מהעננים, ואתה ראוי שתשבח אותו ותיכנע מלפניו וכו'. זה לא הציור של היהדות, צריך לדעת הדבר הזה. יש אומרים, שלושת הדתות המונותאיסטיות. אתם מכירים את הביטוי הזה? זה ביטוי שהוא בעייתי מאוד. כי היהדות היא, כשאנחנו אומרים השם אחד, אין הכוונה ש... שכמו בדתות האחרות, שהם אומרים, נגיד נדבר על האסלאם פה, כאילו בנצרות זה בכלל מסובך, זה שלוש שם אחד, משהו אלילי לחלוטין. אבל באסלאם זה אחד שהוא חיצוני לי. אני כנוע מלפניו. כמו הציור של ילד בגן. לכן האסלאם לא כל כך פיתחה את העולם. לא... הקיבעון המחשבתי הזה הוא גם קיבעון התנהגותי. ביהדות שאנחנו אומרים שהשם אחד, הכוונה שאין עוד מלבדו. הכל אחדותו הפשוט, הכל מתאחד בו, אין שליט מבלעדיו, יש רבדים בהבנת האחדות האלוהית, יש ייחוד עליון, ייחוד תחתון בספר נפש החיים, כלל הדבר שאנחנו לא חושבים עליו אלא חיים אותו, אנחנו מופיעים את אחדותו בנו, אנחנו אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שהוא מבטא את אחדותך דרך דעותיו, מעשיו, חייו, עצם אחדות העם הזה, נשמה אחת שמופיעה בגופים רבים, בדורות רבים, הכל גילוי של אחדות השם שמופיעה בארץ, הכל מבטא את אחדותו, הצמח, האבן, העמים, הכל, ברור? יפה. יוצא כאן שאם יש הסתכלות שהיא לא בהירה, היא מאופלת בגאות השם, הרי הוא רם וניסה, כולם מסכימים. אבל השאלה, איך אני מתייחס לזה? האם רם וניסה, הכוונה, ושאני חושב עליו, חושב הרבה במהות האלוהות, וזה תוקע לי את החיים, ושהוא רם וניסה, ולכן ראוי שאתבטל אליו במובן שאני מיישר את כל מידותיי, דעותיי, רצונותיי, מחשבותיי ביחס אליו, שאני מופיע אותו, אני דבק בו, אני משווה את צורתי פונקציונלית אליו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. זה נקרא ביטול היש, שחסידות לפעמים מדברת עליו. מכירים את המושג הזה? ביטול היש. ביטול היש זה לא הכוונה שאדם הוא אומר, אני כלום. אין, זאת הכוונה כלל. בבודהיזם זה ככה. יש להם גם מושג של ביטול היש. זה נקרא ביטול האגו. בסינקריסטית, נירוונה זה התעיינות. אני רוצה להתאפס, לאבד את תחושת האני, להתעיין. סוג של התאבדות רוחנית. זה ביטול היש מאוד נמוך, מאוד לא רצוי, הופך את האדם לבלתי רלוונטי אל החיים, הוא לא נלחם ברע, הוא בורח מהרע, הוא בורח מעצמו. הוא על ידי שיבוש במושגים הרוחניים נעשה חולה נפש. מאוד מסובך. אם כן, ראינו כמה דוגמאות. אז אני ממשיך. אני נכנס עכשיו בפנים. מחנה פני האלוהות, שלא תבינו, אני מדבר, קל לי לדבר על הבודהיזם ועל האסלאם. הרב לא כתב את המאמר הזה בשבילהם, זה ברור? זאת אומרת, גם בתוך היהדות פנימה יכולות להיות הבנות לא בהירות ביחס לגאות השם. בכלל המושג גאות השם צריך להבין אותו. הרי אנחנו יודעים שגאווה זה מידה רעה, נכון? הם כל המידות הרעות. אז למה אנחנו רואים השם הלך גאות לבש? תשובה. מאוגי הפתגי, אתה אומר הלכת בדרכיו. אז דווקא פה אנחנו לא אומרים מאוגי הפתגי, אלא אנחנו אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא, חז"ל אמרו, מישהו גאוותן הוא לובש מלבוש של מלך. למה? כי רק לקדוש ברוך הוא ראויה הגאווה. הוא בורא, הוא אינו נצרך, אינו מתפעל, הוא משפיע. לכן לא ראויה הגאווה במובן החיובי של הגאווה, אבל כל נברא באשר הוא, הגאווה היא מידה מאוד ירודה אצלו, כי מי אתה בכלל? אתה בסך הכל נברא. אתה זקוק כל כך לקבל. אתה מתפעל, משתנה. הבריאות של האדם זה דבר כל כך עדין, רגיש. בריאות הנפש. אדם הוא חי בעולם עם מלחמות. אם הוא לא שולט תמיד בעניינים. זה לא ראויה הגאווה. לא ראוי שתסתכל על אף אדם מלמעלה. תהיה בעל ענווה. תדע שכל מה שיש בך זה רק מהשם. לכן, גאות השם זה דבר שראוי. גאות האדם זה דבר שהוא אינו ראוי. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל מפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. ההכנעה הזאת זה לא הכנעה שמקטינה את האדם, אלא זה הכנעה שהאדם נעשה הרמוני עם הכללות. כפי שהיד היא בטלה אל שער הגוף, היא עושה את רצון המוח, נכון? אז זה לא שמקטין את היד, אלא עד רבה, הופך את היד לחלק אורגני מכל המערכת. האדם הוא חי חיים אורגניים רק כשהוא שותף למהלך האלוהי של החיים. אחרת חייו הופכים להיות דיסהרמונים. מלאי סתירה פנימית, מלאי בעיות, מבחוץ, מבפנים. אדם שהוא כנוע מפני הגודל הכללי, הוא מתמלא שמחה. כמו התשובה. אדם שב בתשובה. הציור, הרב כותב, שצריך מאוד לטפל בו, זה ציור התשובה. זה אחד ממרחיקי התשובה. אנשים, יש להם ציור כזה, של תשובה, שאדם חוזר בתשובה, הוא נהיה עצוב, נהיה חלוש, נהיה מכונס, מתנתק. מאיפה בא הציור הזה? הוא בא, יכול להיות, מציור של תשובה לא נכונה. זאת אומרת, האדם הזה שחזר בתשובה, הוא פה, כמו שאנחנו אומרים, יש לו הסתכלות לא בהירה בגאות השם, והוא זרק את הכל. הוא נהיה אדם אחר. הוא מרגיש, אני לא שווה כלום. הוא נהיה עצוב, מכונס, מבולבל. אבל התשובה הראויה, התשובה שמכון מאיר מחנך אליה, התשובה של הרב קוק, תשובה מאהבה, אדם מתמלא בשמחה, בעוז, בחיות. הוא היה בעל כישרונות ודינמיות ופעילות, וממשיך להיות. אלא שעכשיו, החיות הזאת היא מכוונת אל הטוב, אל קודש השם, אל חיים יותר שלמים. יוצא שערפל פה, לגבי ההסתכלות הבהירה בגאות השם, הוא עלול ליצור גם תנועת תשובה, שיוצרת יוצרת התנגדות מבחוץ, יוצרת משהו שהוא נראה כחסרון חיים, כעצבות. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, הפרט מתבטל אל הכלל, כמו שכל אטום בגוף מתבטל אל האורגניות הכללית. כל איבר בגוף הוא חלק מהחטיבה. להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה. עד רבה, אדם מוצא את עצמו. אדם, הוא מגלה את העני, מגלה את נשמתו ביחס לכישורו עם הכלל. אדם, כשהוא לעצמו חי, הוא איבר מדולדל. כשאני לעצמי, מה אני? אבל אם אני כאן, הכל כאן. מה זאת אומרת אם אני כאן, הכל כאן? אומר הלל, אני איבר של הכלל. הכללות היא כאן כי אני הרמוני כל כך עם הכללות, וכל הכללות מופיעה דרכי. האדם הוא נפתח לנשמה אינסופית, לתודעות חיים מתפתחות, לעילוי החיים, לאהבת הכל. לא צער ודכדור יש בה כי עם עונג. אדם מגלה את עצמו, מגלה את עמו, מגלה את האלוהים, וקוממיות, זה מקים את כל החיים, את כל המערכות הנפולות, שלטון וגבורה פנימית. גבורה פנימית להופיע את הכללות בארץ, להופיע את חיי המוסר האלוהים דרך המעשים, דרך המצוות, מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשיעבודם הטבעיים, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, וכל העוז והעוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל ומתעדר על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. כלומר, אם נכנסים לתורת הסוד, אז האדם הוא מגלה שנשמתו היא יש הרבה למעלה ממנה. היא יונקת מעולמות כלליים, היא יונקת מנשמת האומה, וגם נשמת האומה יש מה? בדיוק, אדם נפתח לעולמות אין קץ, נפתח לכבישים יותר רחבים, עוד יותר רחבים, עוד יותר רחבים, ועד כמה? עד אינסוף, עוד, עוד. כל שפעות חייו הן מתפתחות כל הזמן, כל איכויות חייו הן מתעלות, מתעדנות, יש לו הזרחה נשמתית, יש לו מעיין פנימי שהולך ונהיה יותר, זרם יותר גדול, שוטף החוצה ביותר חוזק. זה ממלא את החיים נחת, והחיים נעשים אלוהיים, והוא מתמלא בגבורה, וכל המציאות היא מתמלאת בהוד. העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, כי אדם יכול להסתכל על מדינת ישראל, לראות את החסרונות שבה. מכירים אנשים שחיים ככה? יש כמה שם עיתונאים, בעיתונאים שחיים ככה, כן? אבל אדם מאמין, הוא רואה במדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. איך הוא הגיע להכרה הזאת? הוא נתוודה על נשמתו. הוא רואה בתהליכים שקורים גילוי נשמת השם. גילוי נשמתו של משיח, גילוי שם השם, התכוונתי למעט, גילוי שם השם, גילוי הנשמה האלוהית בארץ, דרך המדינה הזאת שהיא כולה בסיס להופעתו. כל המציאות היא מקבלת תכלית, היא מתראית בצורתה הפנימית, הכל מתקלל, זה לא עוד תופעה ועוד תופעה ועוד יצור, הכל כלל אחד, הוויה אחת. כל זה קורה על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה במובן החיובי. אדם מקטין את עצמו, הוא נעשה נגן בלהקה. אדם שהוא מגדיל את עצמו, הוא מנגן לבד. אתה חלק מסימפוניה אלוהית. אני שמח להיות חייל בצבא השם. בצבא בית דוד. זה ממלא אותי בעוז, בגבורה, בחיות, בשמחה, בתכלית. אדם חי לעצמו, הוא רמבו כזה, כן? חייל בודד. זה לא ממלא את החיים בשמחה ובעוז. המציאות היא מאיימת. הכל קו לקו, צו לצו, קו לקו. מבט פירודי יכול להיות. ההקטנה, אז מכאן אנחנו מבינים עכשיו את תחילת הפסקה. זה בדיוק כמו מה שתיארנו, זה ההפך של תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים יאוש. נכון? הצהרות הרוחניות. פה אדם מתמלא בשמחה, בעוז, בגמל החיים, בהתלהבות, ברעננות. כי יש לו תמיד לאן להתקדם. יש לו איכויות אלוהיות לחשוף דרך חייו. יש לו עולמות של תודעה להתפתח אליהם. תמיד יהיה לו מה ללמוד, ומה לכלול, ולאן להתקדם. כל זה מתוך הענווה של הקטנת הנשמה לפני יוצרה. הענווה החיובית, ישנה ענווה פסולה שהופכת את האדם לעצוב. הענווה והעצבות זה מידות מצרניות, הן שכנות. לא, זה ענווה של שהיהדות מחנכת אליה. משה רבנו כשהוא אמר ואנחנו מה כי תלינו עלינו, היה ענב מכל אדם. הוא זה הקטנת הנשמה בפני הכלל. הוא ידע היטב את ערכו משה, והיה מלא מלא בגודל רוחני, מוסרי, חי נכון. אז נהיה אדון כל הנביאים. אז כל הבעיות מתחילות מזה שאדם חי לא נכון, והאמונה שלו מתמלאת בשיגים. הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה. דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש. מה דוד, אתה תולעת באמת? זה ביחס אל האלוהות, אנוכי תולעת ולא איש. מקטין את עצמו. אבל הוא היה ענק שבענקים, התולעת ולא איש הזה. מלך ישראל, נביא, משורר, ראש הסנהדרין, היה ענק, רוח הקודש. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, גדלות נשמתית, שלטון של הוד מלכות, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, זה מי שעוסק בתורה לשמה. גם פה, מי שחי את נשמתו באמת, מי שמקטין את עצמו, שלטון של הוד מלכות ונאורה מעליה, אור מעולה, המשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה ועליזה, בחלקה הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד גבעת תאוות עולם. גבעת תאוות, תאוות גבעות עולם, אהבות הם נקראים ככה, גבעות עולם. עד שורש היש, הולך ומתרחב עד אין קץ, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי וכו'. אבל מתי טבעית? כשגדולת האלוהות מתתארת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות ושל דמיון, עשוי בטוב החיים המלא בכל עוד ותפאר גדולה, שעד נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כללותיה ופרטותיה. זאת אומרת, מתי הקטנה הזאת היא טבעית? כשהאמונה היא מתתארת בצורה נכונה, שהמחשבה היסודית היא נקייה מערפילים, כשאין עיסוק במהות האלוהות אלא פשוט בהוספת חיים אלוהים ואיכויות בי במדינה להופיע את האלוהות בארץ. זה טבעי. ואז גדולת האלוהית מצטיירת יפה בצורה של דעה טהורה, חיבור אל החיים אמיתי, כי זה יכול להופיע בצורה חולנית, כמו שאמרנו, ששכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים ממולא בכל עוד ותפארת גדולה. דמיון הוא יכול לדמיין, כמו שילד קטן מדמיין איזה סבא זקן בשמיים. דמיון הוא יכול להיות גם משועבד אל האמונה הטהורה העליונה, למחשבה היסודית הנקייה מכל סיגים, ואז זה כבר ניצוץ משריד הנבואה, התייחסות של קליטת המציאות בצורה גדולה, בצורה של הבנת הדיבור האלוהי, התייחסות למאורעות בתור דבר השם, השגה פנימית, ראיית הנמשל בתוך המשל המציאותי, שאז נתבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, כן, כשהיא טבעית, מכל כלותיה ופרטותיה. טוב, לרגלי, נמשיך? בסדר, זה ברור? נמשיך, כן. איפה זה? הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונאורה מעליה, המשחקת בכל עת, בעונג עדנת מציאותה ועליזה בחלקה הולך ומתרחב. זאת אומרת, משחקת משון צוחקת, כן, ותשחק ליום אחרון כתוב, נכון? נכון? אז זה שמח. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה עונג עליון. אין לך עונג כמו העונג הרוחני. העונג של הדבקות בהשם. זה העונג. יכול להיות לך אדם שעובד את השם בלי עונג. הוא רוצה לא להיענש בגיהנום. זה לא עונג. הוא רוצה לרצות אותו, לפייס אותו, אבל הוא בפנים לא אוהב אותו. איך זה קרה הדבר הזה? בגלל שהציור הוא לא נכון. אתם מבינים, כל כך דורנו זקוק לציור הנכון של הזדהות, של לחיות את האלוהים, לא לחשוב על האלוהים, אז הוא חיצוני לך, הליך לציור, כמו שאתה הרסר של הבסיס, טוב שיש לך יחסים טובים איתו, נכון? הוא מסדר את הכל, הוא גם מעניש לפעמים, יכול לקרות עובד השם שחי ככה, בסדר? זה יכול להיות גם בכל מיני תתי מדרגות, זה לא פה ופה. אדם צריך, אמרתי לכם הרבה פעמים, כמה פעמים, המאמר הזה הוא לא מאמר של שעשוע אינטלקטואלי מעניין, זה מאמר מאוד משנה את האדם, אדם שיפנים אותו, מבין אותו, הוא כבר לא יכול לחזור אחורה, כל דעת האלוהים שלו היא כבר מסתדרת סביב מושגים אחרים. מושגים בריאים, מאירים. לרגלי המניעה הכללית, זה גם ממש צריך לחזור עליו, לחזור עליו, לחזור עליו. לרגלי המניעה הכללית, של הלימוד הרוחני, בעניינים האלוהים, הולך מושג האלוהות ונחשך. מעין עבודה שכלית והרגשית מתוארה. עם זה, הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה, שהייתה ראויה לבוא מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. כיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית עמומה היא, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון, גם ביחידים שהם רואים להיות למאירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף שאין לי מלא את מנו והכרח הוא להשתבד אליו. חריף מאוד. אני אחזור. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני, בעניינים האלוהים, למה יש מניעה כללית? גלות, נניח. בסדר? זה לימוד זכות גדול. לא עסקו בזה. קשה לעסוק בגלות, בתומת ארץ העמים. בעניינים האלוהים, מצד גם כשהיה פרנסה, הרדיפות, טרדות. יש מניעה כללית, לא עסקו בלימוד האמונה, בלימוד הרוחני. הולך מושג האלוהות ונחשך, לא עסקו בתורת הסוד. מעין עבודה שכלית והרגשית מתוארה. זאת אומרת, זה הופך להיות אמונה לא מבוררת. אמונה שכמו שילד בגן, הגננת מקריאה לו כל מיני, אז מצטיירת לו כל מיני ציורים כאלה, עלולים להיות גם פה מושג האלוהות. האלוהות הוא יכול ללכת ולחשך בלי עבודה, בלי ביהור ובירור המושגים. עם זה הפחד החיצוני, האמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות, שהדעה וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה. זאת אומרת, אתה קורא על דוד המלך, אתה קורא על שהשם עיקה את פרעו ואת המצרים, אתה קורא סיפורים, רק במקום להבין אותם מתוך הגודל הזה שהרב מנסה לרומם אותנו אליו, מבינו אותם בצורה ילדותית. ואז זה עוד יותר יוצר פרדוקס. זה עוד יותר יוצר מורכבות נפשית. כי הם חיו בתקופה שהדעה וההרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה. אז יכולים לומר, חבש כובע ישועה בראשו, הושיע לו ימינה וזרוע קודשו. נכון? ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הארץ, השמיים כיסי והארץ אדום רגליי. אבל אם אדם קורא את זה והמושגים שלו מבוררים, במקרה הפחות טוב הוא ממש מגשים אותו בגוף. במקרה הקצת פחות טוב הוא מתייחס אליו ביחס חיצוני, אל האל, אל האלוהות. לא מבין את זה שהוא חלק מהופעתו, שהוא אזרחה ניצוצית של הווייתו, ומצטייר בלב, בנפש, איזה פסל ותמונה, אל זר ואל נחר, דווקא מכוח הלימוד בכתבי הקודש. זאת אומרת, כתבי הקודש הם נכתבו בתקופה של דעה והרגשה אלוהית מהירה, בעוזה בתקופות ההם, והדברים, אנשים היו מבינים מה כתוב. בא הרמב״ם והופך את השולחן ואומר לך, כל המושגים האלה שאתה יכול להגיע מהם להגשמה, חס ושלום להבין אותם בצורה כזאת ילדותית ומצומצמת. זה כל תחילת מורה נבוכים, זה 60 פרקים בהתחלה, בחלק א'. וגם אמרתי, הקליפה יותר דקה של היחס החיצוני. אז עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד עליה את כל הנפשות, הדעה וההרגשה האלוהית בתקופות ההן. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית עמומה היא, כלומר הציור הוא עמום, לא עוסקים בשמניה כללית של לימוד רוחני, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון, בהמון. מה זאת אומרת המהות האלוהית כלולה בהמון? ההמון הוא עלול לחשוב על עצמותו, לחשוב על לנסות להבין את מהותו. זאת אומרת, יש פה ציור ילדותי מאוד מורכב. לא הציור שהרב משה חלב כל המאמר, שאנחנו לא משיגים את עצמותו, אלא אנחנו חיים אותו, אנחנו מופיעים אותו, אנחנו לומדים על גילויו, פעולותיו, שמותיו, אבל לא על מהותו, חס ושלום. אבל בכל מקרה, ממיות הלימוד, זה מה שקורה. וגם, הוא אומר פה משהו חריף, ביחידים שהם ראויים להיות למהירי דרך להם. איך זה מצטייר? אז המהות האלוהית, הוא מצטייר בתור כוח תקיף, שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתעבד אליו. אתם מבינים? יוצא פה ציור כזה, מאיים. ויוצר אדם, מאוים, לחוץ, מבפנים עובד בצורה של חוסר הזדהות, של חיצוניות, של כדאיות אפילו. אתם מבינים את המורכבות פה? הרב אומר פה משהו חריף מאוד. אפילו היחידים שאמורים להיות מהירי דרך, גם אצלהם יש ציורים לא שלמים. הם מדמיינים כוח תקיף. איך כתוב? איך לא כתוב? איך אנשים אומרים? אני מאמין, מאמין שיש איזשהו כוח עליון. אתה מכיר את המשפט הזה? אני מאמין בזה שיש איזה כוח עליון. טוב. יכול להיות שבמה שאתה מאמין בכוח עליון, אני כופר. ברור? מורכב מאוד. כשבאים להשתעבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקן הזה, כן, שהנשמה לא מתמלאת בזה כלום, של הציור האפל המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוהים בלא השכלה ולא תורה, יראת התאה נתוקה ממקורה שהוא יראה אלאה. האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר עצמו לקטנות המוחים. זה קטנות נוראה. זה, מה זה אדם מאבד את זוהר עולמו? כל המבט הנכון, כל העבודה הנכונה של השם, היא ממלאת את האדם באור, בזוהר, מה שראינו מקודם. אבל פה זה אדם מתקטן, המוחין שלו מתקטנים. אין גאות אלוהים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים, מציירים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבהלת את כל המאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר, ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. זה ביטויים מאוד חריפים של הרב, ממש חריפים. הוא אומר, אין גאות אלוהים מתגלז בתוך הנפש כי אם שפלות דמיונות פרועים. זאת אומרת, גאות אלוהים פה, ההסתכלות עליה היא ילדותית. אז היא לא מתגלה בתוך הנפש, אלא בתור כוח עליון תקיף שאין לי מלט ממנו. מציץ עליי מהחלון ורושם כל מה שאני אומר וחושב. אחרי זה בראש השנה, פותח את הספר שלו, הגדול, עם כל המעשים שלי. אתם מבינים, זה ציורים כל כך... מה זה שלושה ספרים נפתחים? ספר ספרה של צדיקים, של רשעים, של בינוניים, נכון? צדיקים ורשעים נכתבים לאלתר, כן? אלה לחיים ואלה למיטה. בינוניים, עד ראש יום כיפור, תלויים. איפה הספרים האלה כתובים? פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אמר, ריבונו של עולם, אם לא תכתוב את כל עם ישראל בספר צדיקים וגמורים לאלתר, אני אגלה לכולם שאתה כותב ביום טוב. טוב, זה דרך הבדיחה, כן? הוא לא, ודאי לא. הוא היה ענק. אבל זה בדיחה, כן? הרעיון הוא שזה ספר תולדות האדם. הספר של האדם זה הוא. התולדות שלו. הספר זה אתה. אתה, עד כמה אתה חי את האלוהים. עד כמה אתה מופיע אותו בלי חיסרון. מה הן תולדותיך? מה... עשית השנה, מה עשית בחייך, אתה, זה כתוב בך, חקוק בך, עד כמה אתה מופיע את נשמתך. מה?
זה השפעות של
מופיעות
לך, לא
שנה. זה לא, עד כמה איכות חשפת מנשמתך האינסופית, זה הספר שכתבת. אז פה, גאות אלוהים מתגלה אז בתוך הנפש, היא לא מתגלה. אין גאות אלוהים מתגלת בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים, יש לך כל מיני דמיונס כאלה, של חיצוניות כזאת. הגויים מלאים בזה, כל הדתות שם. גם ילדים יש להם מבט כזה. אצל מבוגרים זה מאוד בעייתי אם המבט הזה לא מתברר. המציירים, תכונה של זה מציאות בדויה מטושטשת, מדולדלת וקצופה, קצופה כועסת כל הזמן. מדולדלת, הכוונה... למה היא מדולדלת? כי אתה הפכת אותה למדולדלת. ואיך לא תהפוך אותה למדולדלת אחרי שהיא אצלך פסל ותמונה. והיא לא כוללת כל. שמבעלת כל מאמין בה ומדכאת את רוחו. אתה רוצה להסתבך איתו? לא שמעת מה קרה לאי, שהלכה בלי כיסוי שיער, חטפה את המחלה, כדי שתיישר את הדברים שלך. זה דרשות ששומעים אותם, לא? מה? מה? מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר. איך מתגבר את עדינות הנפש? מתוך השתוקקות עצמית אל הטוב, מתוך הריגה אל כל מה שהוא למעלה מן הכל, אל כל מה שתמיד יש מה לאן לשאוף אליו, אל הופיע את אותו בי בעולם ועוקרת את הזיו האלוהי שבנשמתו. כל חיבור הנשמה אל הגוף הוא הרמח"ל כותב, זה נקרא זיו. זיו זה המפגש, זיו הפנים, המפגש בין הנשמה ובין הגוף. פה זה נעקר, זה נעקר. אדם עובד את השם, אבל בגלל שהמושגים מטושטשים, זה לא... גם הנשמה היא מתגלית בצורה מצומצמת. ואף אם יאמר כל היום כולו, שאמונה זו בהשם אחד, שאמונה זו היא בהשם אחד, יגיד לך שיוויתי השם לנגדי תמיד, היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום, אתם מבינים איזה ביטוי חריף, אם המושגים הם מצומצמים, אז הנשמה היא לא חיה את זה, היא מסתלקת מחיים כאלה, מופיעה קצת, וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה. מאמונה כזאת. וזוהי הכפירה שבעקבת הדמשיך כשזלו מים מן ים הדת האלוהית בכנסת ישראל ובעולם כולו. אתם מבינים איפה באה הכפירה? הכפירה היא באה מהציור המלא סיגים של האמונה. האמונה היא גורמת לכפירה, אם היא לא מזוכחת, אם זה לא מחשבה יסודית מסולקת מכל הרפילים, אם אתה לא בתנועה מתמדת להופעת איכויות חיים אלוהיים, ואתה מבין שאתה לא מבין ולא משיג, וכשגדל תבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואתה רוצה לגדול ומרגיש שאתה בתנועה, אם זה לא ככה, זה יוצר כפירה, החיים נתקעים, המושג האלוהי הוא מקובע, והחיים עוד יותר מקובעים בעקבות זה. ברור? האדם הוא מבטא את זה בעצם חייו. הרבה פעמים רואים את זה. תשימו לב, שאדם יש לו איזה מין קיבעון התנהגותי, אם תדקדק, תיכנס פנימה, תשימו לב שגם המושג האמוני אצלו הוא מאוד מאוד מאורפל. ברור? כן. כן. אז אמרנו, תראה, אתה קורא תנ"ך, נכון? התנ"ך, יש בו גם מאורות מזעזעים מאוד, נכון? סדום נחרבה, נכון? ועוזיהו המלך הוא נהיה מצורע, ומרים נהייתה מצורעת, וכו'. ובלה אדמה את כל, יש מושגים שם מפחידים. השאלה מאיפה, איך אתה מתייחס לזה, אתה מבין? אפשר להתייחס לכל המושג הזה של שכר ועונש בצורה כל כך ילדותית וחיצונית, כל המושג של עולם הבא בצורה חיצונית. כאילו העולם הזה הוא לא רלוונטי בכלל, הוא סתמי, ריק. רק אחרי המוות, שמה, וואי, וואי. זה מאוד לא, זה לא יהדות. יהדות היא באה לחבר בין העולמות. העולם הבא והעולם הזה הם מחוברים. העולם הזה, הבא הוא מופיע בעולם הזה, תלוי במדרגת האדם. זה העולם הרוחני, הנשמתי, זה עולם הולך ובא. אם התודעות הן הולכות ומתפתחות, אז גם העולם הוא הולך ובא. אז יש הרבה מושגים מתערפלים, מסתבכים. ואיפה זה מתחיל? אתה קורא תנ"ך, התנ"ך, הם דיברו זה מה שהוא אמר, לדורות שהייתה להם בריאות, דעה והרגשה אלוהית מהירה בעוזה. אבל פה נקודת התוכי עמומה, אז גם הסיפורים האלה שאמורים להחיות את האדם, הם יכולים להיות מובן בקטנות שהוא חי בה. זה מאוד מסובך. אתה רואה שזה לא יודע, להבדיל, אלף הפתי הבדלות, אבל איך רש"י אומר, אין לך רשע גדול מזה, מהפך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל, זה הנצרות. לקחו את התנ"ך ואתה רואה שהם מבינים, אתה אומר, הם קוראים את אותם פסוקים, מבינים את הכל בצורה כל כך מטופשת, מסולפת, ילדותית, משהו לא יאמן, פשוט לא יאמן. טוב, עוד שאלות? כן. איפה כנסת ישראל? כבר סגרתי את הספר. איפה? בסוף? זאת היא הכפירה שבעקבית הדמשיכה. כשאזלו מים מן ים, מן ים, מן ים הדעת האלוהית בכנסת ישראל. כן, זה האומה פה. בסדר? ובעולם כולו. פה זה במובן של האומה. בסדר? פעמים שכנסת ישראל הרע מתבטא ביחס לאומה, פעמים שביחס לנשמה. בסדר? פה האומה היא חסרה, הנשמה היא תמיד מהירה ושלמה, אבל האומה יכולה להיות חסרה כשאזלו מים מים הדעת באומה, לידי שיבושים מדור לדור וכדומה. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. באמת שרציתי להביא לכם שתי פסקאות משמונה קבצים, אבל שכחתי.